SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. האורח הבא שלנו הוא דורון כהן. דורון הוא עיתונאי, איש תקשורת ועורך ראשי של העיתון מעריב בישראל. בין השאר, דורון שימש בתפקידי עריכה בכירים בעיתונים ידיעות אחרונות והארץ. כמו כן, בעבר הוא גם ערך את המוסף סוף שבוע של מעריב. שלום דורון.
תודה, תודה לכם, שלום.
אז בוא באמת תספר לנו קצת על עצמך, וקצת על מה שקורה בארץ.
אני עיתונאי, למעשה מהיום שנסעתי לחיים האזרחיים אחרי הצבא, היום אני עורך של עיתון מעריב, ומדי פעם מופיע, מפרשן, תחנות רדיו, טלוויזיה, פודקאסטים, זהו, מביע את דעתי, אני חושב שאני אדם מתון, ליברלי, מנסה מאוד להיות אובייקטיבי, למרות שאובייקטיביות היום בעיתונות זו מילה מאוד גסה. אנחנו בתקופה מאוד מוקצנת, אין ספק שהרשתות החברתיות מקצינות את השיח, כי זה בעצם המשאב שלהם, אבל חשוב לי לומר כבר בתחילת דבריי, שהחיים בישראל בסדר גמור, זאת אומרת, אתה לא מרגיש את זה כשאתה יוצא מהבית. אתה לא מרגיש את זה שאתה יוצא לרחוב, אתה לא מרגיש את זה שאתה יוצא לסידורים, אתה לא מרגיש את זה שאתה הולך לסופר, או שאתה הולך לקופת חולים, או שאתה הולך למסעדה, או שאתה הולך לים, או שאתה הולך לבריכה, או שאתה יוצא לבלות. פער עצום מאוד בין מה שקורה בתקשורת וברשתות החברתיות, לבין מה שקורה בחיים עצמם. החיים מתנהלים. העניין הוא השיח כפי שהוא מתבטא בתקשורת וערוצי הטלוויזיה והרשתות החברתיות הוא שיח נוראי. אז מצד אחד אני מאוד מודאג, כי לפעמים אני חושב שהפילוג הזה והשיח הזה מוביל אולי אפילו לסוף המדינה, אני לא אכחיש. אבל מצד שני אני מעלה לאופטימיות כשאני קצת יוצא מהמסכים, ואני יוצא לעולם, אבל אני רואה שהמצב הרבה פחות, לא רק הרבה פחות גרוע, גם הרבה יותר טוב, כי אתה רואה שיש אינטראקציה טובה עם חרדים, ובין חילונים לחרדים, ובין יהודים לערבים, ובין ימנים לשמאלנים.
כן.
זה הקטע האופטימי, אבל אני לא רוצה להכחיש גם את הקטע הפסימי, כי אנחנו הגענו פה למצב מאוד מאוד לא פשוט, שעלול להידרדר. לאף אחד אין אינטרס לתקן את המצב הזה, כי כולם חיים מזה. כולם חיים מזה, התקשורת חיים מזה, הפוליטיקאים חיים מזה. ולאף אחד אין אינטרס שאתה יודע, שיהיה פה שקט. זה מאוד מדהיג בצד אחד. אז כמו שאתם מבינים, אני נע בין אופטימיות לפסימיות, בדרך כלל בבוקר אני אופטימי, ואחרי צהריים אני כבר פסימי.
אוקיי.
אז אתם מראיינים אותי בבוקר, עכשיו אני אופטימי, אבל אתם תשמיעו אותי בבוקר, אולי הכל יהיה אופטימי.
תשמע, מהתחקיר שעשינו, הקצר שעשינו עליך, הבנו שאתה די ביקורתי לגבי שני הצדדים, ויש פה באמת היסטוריה ארוכה, אז באמת מהו קו השבר העיקרי, אם יש כזה, האם מדובר בימין או מול שמאל, או חרדים מול חילונים, אתה יודע, פריבילגיים נגד הפריפריה, מה דעתך?
תראה, אני חושב שיש פה, אני אנסה לנצח את זה. תראה, יש כאן בעיה, אני נותח את זה למיקרו ולמקרו, אוקיי? למרות שהמיקרו הוא די מקרו. תראה, יש עכשיו ממשלת ימין על מלא, אוקיי? עושים לה דלגיטימציה. תראה, זו ממשלה שנבחרה מצד אחד, כן? ממשלה חוקית, נבחרה ברוב של 64 מנדטים. מצד שני, יש לה דלגיטימציה מצד so-called small. היא מלכתחילה לא לגיטימית, וכל דרך להכריס את החוסר לגיטימיות שלה מקובלת. כל צעד שהם עושים, כאילו מוכיח שהם לא לגיטימיים, אם זה הרפורמה, אם זה דברים אחרים. אז מצד אחד, זה די מכעיס, כי יש פה ממשלה לגיטימית, שנבחרה על ידי אנשים מסוימים, שאפשר לומר, הם לא האליטה של החברה הישראלית, אוקיי? בוחרי הליכוד והימין, אבל הם לפי הדמוקרטיה, לפי המהות של המהות של הדמוקרטיה, הם אזרחים שווים, בדמוקרטיה כולם שווים, ואם 32 מנדטים, 32 מנדטים מחליטים שהם רוצים את נתניהו כראש ממשלה, אז אתה צריך לכבד את הבחירה שלהם. כי האנשים האלה שווים לך. אין לך שום פריבילגיה מעליהם. זאת מהות הדמוקרטיה. אנשים שוכחים את זה. אז אתה, פלוני שונא את נתניהו, והשני שונא את לפיד, והשלישי שונא את גנץ. אני חושב שיש כלי משחק. וברגע שאתה שונא, אני אשתמש בכוונה במילה שונא, כי זה לצערי, המילה כאן, שוב שנאה, עדיין, ברגע שאחד הפוליטיקאים האלה הוא נבחר, צריך לכבד את הבחירה של הציבור, גם אם אתה לא אוהב אותו. גם אם אתה חושב שהוא פוליטיקאי גרוע, יש כללי משחק. וכאן, כללי המשחק די הופרו, כי אתה, יש הבדל בין לחשוב שנתניהו לא לגיטימי, לבין לחשוב שהבוחרים שלו לא לגיטימיים. עכשיו, אתה חושב שנתניהו, יש לך בעיה איתו, זה בסדר גמור. אבל ברגע שאנשים שהם שווים לך, משקל הסגורי הדמוקרטיה שלהם שווה לך, הצביעו לו, אז אתה צריך לכבד אותם, אתה צריך לכבד את כללי המשחק. אני חושב שלא מכבדים פה את כללי המשחק. וזה חמור מאוד. מצד שני, אני קצת עכשיו מרחיב את העירייה. פחות או יותר אותו דבר היה בשנות ה-90, כשרבין הקים ממשלת שמאל על מלא. אוקיי? ואז זו הייתה ממשלה שהיא לא הייתה לגיטימית מבחינת הימין. זאת אומרת, אני חושב ששכחו כאן את המשפט אולי הכי חשוב של חז"ל, אל תעשה לחברך את מה ששנו עליך.
כן.
זאת אומרת, אני עכשיו קצת סותר את מה שאמרתי בתחילה, אבל אם נגיד השמאל משתולל שאיתמר בן גביר הוא השר לביטחון לאומי, אז אפשר מצד אחד נורא לכעוס עליהם ולומר, אלו, זאת הבחירה של הציבור, תפסיקו. מצד שני, אפשר קצת לפתוח את הפריזמה ולראות שאם הייתה, אם השמאל היה מנצח ואופר כסיף היה מתמנה לשר ביטחון לאומי, הימין היה משתולל בדיוק באותה מידה, כמו שהשתולל בתקופת רבין. אז יכול להיות שהמסקנה היא, בסופו של דבר, המסקנה היא שבמדינת ישראל אין את הפריבילגיה שתהיה ממשלת ימין על מלא, ואין את הפריבילגיה שתהיה ממשלת שמאל על מלא. וכי זה שני סוגים של ממשלות שמתחיסות את הציבור וגורמות כאן לימים נוראים, מה שקרה באוסלו ומה שקורה עכשיו, שאני מקווה מאוד שלא נגיע למה שהגענו אז.
תגיד,
שאני לא רואה את עדות הלקח.
כן, תגיד, האם
הסתה המטורפת.
כן, תגיד,
אני אראה משפט אחד עושים.
בבקשה, כן.
יש פה בעיה, אבל איפה כל התיאוריה שלי מתחרבשת? שיש חרם על נתניהו. ולכן גנץ ולפיד לא מצטרפים אליו, ולכן הוא נאלץ ללכת עם בן גביר וסמוטריץ', אני לא בטוח שהוא רוצה את זה. ופה מתחיל הוויכוח שלי איתם, שאני אומר, ברגע ש-30 או 2 מנדטים הצביעו לנתניהו, אז צריך ללכת איתו. צריך לכבד אותם ולא צריך להחרים אותו, ופה הבעיה, פה שורש הבעיה.
אוקיי, עכשיו, המצב הפוליטי הנוכחי והחברתי בארץ היום, את חושב שהוא מהווה סיכון ממשי לעתיד מדינת ישראל?
בפירוש כן, בפירוש כן, כי אנחנו רואים שכל הגבולות נחצו. תראה, אני חייב, אני אדבר על עצמי, ואולי, אתה יודע, קודם כל יש את השיר של רחל, רק על עצמי לספר ידעתי, אבל אני חושב שדרכי אפשר להבין יותר בבהירות מה שקורה כאן. תראה, אני כל חיי הייתי שמאל, אוקיי? ותמכתי במדינות השמאל, אני חושב שמדינות השמאל היא מאוד יפה על הנייר, אם יש שני עמים שמתקוטטים, אז הכי הגיוני והכי יפה והכי פשוט זה לחלק. והפתרון יפה על הנייר. אני חושב לך שהיגיון זה לא בדיוק הצד החזק כאן במזרח התיכון, ויש פה כללים אחרים. החזון של השמאל באיזשהו מקום הפך לאיזשהו מין רעיון משיחי מסוים, שהוא לא עומד במבחן המציאות. עכשיו, עכשיו אני חושב, שוב, השמאל גם התחיל עם העניין הזה שרק לא ביבי. עוד פעם, אין לי בעיה עם זה, אבל כל עוד לא מסרים את כללי המשחק. אפשר לבקר אותו, ברור שאפשר לבקר אותו, אפשר לנסות להפיל אותו, זה ברור, הוא המון זמן בשלטון, יכולים להגיד שזה לא בריא, וזה לגיטימי, וזה בסדר, אבל באיזשהו שלב, שהוא נבחר, אז צריך לכבד את כללי המשחק. ומה שקורה פה בארץ עכשיו זה חמור מאוד, כי לא מכבדים את כללי המשחק הדמוקרטיים, וגם לא חוסכים שום דבר כדי לא, זאת אומרת, אם זה הצבא, ואם זה, יש פה איזה מין פסיכוזה המונית שאני לא מצליח לקבל אותה, אני לא רוצה גם לקבל אותה. כי יש פה איזה מצב, אני אסביר לך, שאם אחר יקרה איזה אסון למדינת ישראל, אז חצי מדינה תשמח. למה? כי ביבי נדפק.
מה לפי דעתך הוא, איך פותרים את המשבר הזה, לפי דעתך?
תשמע, קודם כל, להפיל על הפתרון בשיחת טלפון, ו...
לא קל, אוקיי.
זה קשה, זה כמו, אתה יודע, שאתה אומר לי עכשיו, יש לי חולה לב, בוא תעשה לי ניתוח לב פתוח דרך הטלפון, אז בכלל לא מנצח לב.
אוקיי.
אבל אני חושב שצריך לחזור לשפיות. צריך לכבד את כללי המשחק. אם צד מסוים מנצח, לכבד אותו. אני לא אומר לא לבקר אותו ולא להתמודד מולו, אבל אי אפשר לעשות דה-לגיטימציה. אני חושב ששורש הבעיה כאן היא בדה-לגיטימציה, והדה-לגיטימציה הזאת היא פשוט כמו חור שחור ששואב הכל. מותר להרוס את הצבא ומותר להרוס את הכלכלה ומותר... אנשים פה לא מבינים לאיפה הם יכולים להגיע. אנשים פה יותר מדי טוב להם, הם לא מבינים שכל הטוב הזה יכול להידמר ביום אחד. הם לא מעריכים את הטוב. אני חושב שמחאה זה דבר טוב, וביקורת זה דבר חיוני לכל חברה, אבל הטירוף שיש כאן הוא לא פרופורציונלי. כן. יש לנו המון מה להפסיד, המדינה במצב טוב, זה לא שאנחנו עכשיו... לפעמים אני אומר לעצמי שזר שהיה מגיע לפה ממאדים ומקשיב לאנשים, אני חושב שהם בתקופת השואה. מה קרה? ואני חושב שהדבר הכי חמור שיצא פה, לא חמור. הכי מדהיג שיצא פה, שב-2023 העניין הדתי הוא מאוד חזק, והדהים אותי שוב, כי אני חונכתי מגיל מאוד מאוד צעיר שכולנו ישראלים, וזה לא משנה מה זה אשכנזי ומה זה מזרחי, ואתה רואה שיש כאן פער מאוד מאוד גדול, תראה, הפער בין חילונים לחרדים, זה היה מעל לפני השטח, ויהודים וערבים היה מעל לפני השטח, אבל השדע הדתי הזה די הוחבר מתחת לפני השטח, ובמחאה הזאת יצא במלוא עוזו. יש בעיה עם החברה הישראלית, הייתי אומר אפילו, הייתי מרחיק לכת, ואומר שלשם המטאפורה שיש פה שני עמים, קתולים ופרוטסטנטים, כאילו זו המטאפורה הכי טובה שאני יכול למצוא.
אוקיי, תשמע, אני רוצה רגע לחזור רגע לפרספקטיבה האוסטרלית, כי אנחנו סך הכל פה באוסטרליה הרחוקה, ואני רוצה ככה טיפה להעביר למאזינים, אתה להזכיר שאנחנו מדברים איתך, אתה עורך ראשי בעיתון מעריב. עכשיו, כאן באוסטרליה אנחנו קוראים, אתה יודע, ידיעות אחרונות, מעריב, גם הארץ קצת. לכל עיתון יש בעצם את הנטיות הפוליטיות שלו. איך אתה מגדיר את מעריב? בתור איזה עיתון?
תראה, אני אגיד לך את האמת, האמת היא לא פשוטה. אני חושב שמעריב זה העיתון היחיד שאולי הוא אחד מכלי התקשורת היחידים במדינה, שלא לקח קו. זאת אומרת, יש לנו מגוון של עיתונאים, שכל אחד כותב מה שהוא מבין. כאילו, אתה יודע, שואלים אותי, מה כותבים אצלכם בעיתון? רפורמה משפטית או הפיכה משטרית?
כן.
כי, אתה יודע, כי בערוץ 14 אומרים רפורמה משפטית, ובערוצים 11-12-13 אומרים הפיכה משטרית. ואי אפשר לחרוג מזה שם. וגם בעיתון הארץ וגם בידיעות אחרונות. זה לא, תוקעים גם וגם. אם עיתונאי חושב שזו רפורמה, הוא כותב שזו רפורמה, אם עיתונאי חושב שזה, נכון שזה לא תמיד מאוזן, כי לפעמים יש יותר עיתונאים שהם יותר דומיננטים מצד אחד, אבל זה לא משהו שמוכתב מלמעלה. אבל בידיעות אחרונות הוא עיתון שלקח קו, קו מערכתי, שלא לדבר על עיתון הארץ, שמאמרי המערכת שלו, זה דבר שבכלל לא מקובל עליי, כי עיתון, הוא, יש בעיתון הרבה פרטים, עיתונאי צריך להיות אינדיבידואליסט, ככמות העיתונאים, כך צריכה להיות כמות הדעות, אבל כך את עיתון הארץ לדוגמה, אז במאמר המערכת הם כותבים, אנחנו חושבים שככה, אנחנו חושבים שככה, זאת אומרת, זו טוטליטריות של המחשבה, דווקא בעיתון הכי חופשי, שאמור היה להיות הכי חופשי, יש טוטליטריות של המחשבה, אם יש מישהו שכותב קצת אחרת, למשל גביטאו בנווה דרומי, אז סילקו אותם, ואני חושב שמשהו רע מאוד קרה לעיתונות. עיתונות זה חופש ביטוי, זה חופש מחשבה, זה ריבוי דעות, זה פלורליזם, אין את זה היום. אני חושב שמעריב הוא גחלת יחידה בעולם הזה, שהוא כולו מגמתי. אני לא יודע עד כמה אנשים מבינים, עד כמה התקשורת מגמתית, כי אתה יודע, אני חונכתי שמה שכתוב בעיתון זה קדוש, והתקשורת היא אובייקטיבית, אבל ועד היום יש אנשים שמאמין, אני חושב שחלק גדול מהאנשים שיוצאים לרחובות במחאה, הם קוראי עיתונים, כי הם, כן. הם מקבלים כראה וקדש את כל מה שכתוב בעיתון הארץ למשל, והם לא מבינים שיש פה קו, יש פה קו מסוים, זה לא עיתון אובייקטיבי, זה לא עיתון שבא ונותן את כל הדעות ואת כל ה... כל המחשבות.
כן, אני מבין.
צריך להיות מאוד ביקורתי, מאוד ביקורתי שאתה קורא איתה, אני לא יודע, גם הישראלים באוסטרליה צריכים להיות מאוד מאוד ביקורתיים, כשהם מאזינים לערוצים ישראלים וקוראים עיתונים ישראלים.
אוקיי. טוב, דורון, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה. אגב, לאוסטרליה כבר רצה לך להגיע?
האמת שלא הייתי, זה רחוק מדי, ואני רציתי, אני יודע, אני מאוד אוהב כדורגל נשים, ואני יודע שעכשיו מונדיאל נשים אצלכם, ואני עוקב, ורציתי לבוא, לראות את מונדיאל הנשים, אבל המרחק הכריע אותי, אני אשמח מאוד לבקר באוסטרליה.
כן, המרחק, זאת בדרך כלל התשובה שאנחנו מקבלים כאן מהמרואיינים מישראל. דורון כהן, עיתונאי, איש תקשורת ועורך ראשי בעיתון מעריב בישראל, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה ועל דעותיך, על מה שקורה בישראל. תודה רבה.
תודה רבה לכם, תודה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.